Tranquility Base here. The Eagle has landed.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
הפרק בחסות Natural Intelligence. מתי בפעם האחרונה עזרת למישהו לקבל החלטה? מה לגבי מיליוני אנשים בכל העולם? Natural Intelligence מובילה בשוק השפעות האונליין ומתמחה בפישוט קבלת החלטות במודל מבוסס איכות עבור מיליוני צרכנים בכל העולם. חברה צעירה, רווחית ובבעלות פרטית, מונה כ-200 עובדים בתל אביב. Natural Intelligence מחפשת מפתחים מוכשרים, מנוסים עם חיוך תמידי לפיתוח חדשני של עולם השוואות האונליין בטכנולוגיות Scala, Node.js ועוד בארכיטקטורת מיקרוסרוויסס ומגייסת לשירותיה את מפתחי הפול סטאק וראשי הצוותים הטובים והחזקים ביותר בתחומם שנהנים מעבודה בקצב גבוה. אז אם אתם אוהבים לרוץ למרחקים ארוכים, מדובר בפיתוח מורכב ומעניין, רווי אתגרים ואפשרויות התפתחות בחברה, וגם יש אחלה קבוצת ריצה. שילחו את קורות החיים עוד היום דרך האתר naturalint.com/career, שגישו אליו תמצאו גם באתר הבית של עושים היסטוריה.
שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה, פרק 196, החיפושית של היטלר, על ההיסטוריה של המכונית הגרמנית. חלק א'. אני חושב שאני לא צריך להכביר במילים על חשיבותה של המכונית בעולמנו המודרני. ההמצאה הזו הפכה להיות חלק כל כך אינטגרלי מחיינו, עד שרובנו לא ממש חושבים עליה ביום יום. כאן בישראל יש לנו הזדמנות נדירה לקבל פעם אחת בשנה, ביום כיפור, הצצה למעין יקום מקביל, כזה שבו המכונית לא הומצאה מעולם. יקום שבו הרחובות שקטים וריקים, ועולמנו האישי מצטמצם לתחומי השכונה שלנו, או לאן שהאופניים יכולות לקחת אותנו. כשמדובר בהיסטוריה של המכונית, הנקודה המוקדמת ביותר שמוכרת לרובנו היא פיתוחה של המכונית מודל T ב-1908. רבים אולי טועים לחשוב שזו אפילו הייתה המכונית הראשונה אי פעם. אבל עם כל הכבוד להישג של הנרי פורד ולמכונית שלו שהייתה הראשונה ששווקה להמונים במחיר שווה לכל נפש, ההיסטוריה של המכונית החלה עשרות שנים קודם לכן, וביבשת אחרת לגמרי. בסדרת פרקים זו, שתכיל 3 פרקים, בחרתי להתמקד דווקא בהיסטוריה המוקדמת של המכונית בגרמניה. מדוע? הסיבה הראשונה היא שחלק לא מבוטל מהטכנולוגיה שאפשר למצוא במכוניות המודרניות, אלה שמתגלגלות ברחובותינו כיום, פותח לראשונה בדרכי הקורקר של גרמניה. הנרי פורד אמנם מצא את הדרך לייצר את המכונית בזול ולהביא את בשורת התחבורה להמונים, אבל שורשיה האמיתיים של המכונית נמצאים במרכז אירופה. הסיבה השנייה היא התפקיד ששיחקה המכונית הגרמנית בתעשייה שהתפתחה סביבה באחד האירועים החשובים ביותר במאה ה-20, עלייתה לשלטון של המפלגה הנאצית. כפי שנבחח, ישנו קשר הדוק מאוד בין המכוניות הגרמניות הראשונות והחברות שייצרו אותן, מדיימלר בנץ ועד פוש ומכונת המלחמה הנאצית. החיפושית של וולסווגן, אולי האייקון התחבורתי הבולט ביותר במאה ה-20, היא תוצר ישיר של חזונו של היטלר. האוטובן, רשת הדרכים המהירות שנחשבת לרשת הכבישים המתקדמת והטובה ביותר בעולם, היא מוניומנט שהנאצים קיוו שיאפיל ביוקרתו אפילו על הפירמידות המצריות. סדרת פרקים זו, אם כן, תעסוק בהתפתחותה של תעשיית הרכב הגרמנית על פני למעלה מ-50 שנה. משורשיה המוקדמים ביותר בבתי מלאכה צפופים ואפלים, ועד לאופן שבו הפכה להיות חלק מה-DNA של האומה הגרמנית הגאה. חלק מסרטן הלאומנות שפשע בה בשנות ה-30 של המאה הקודמת. קריסטיאן הויגנס היה מדען וממציא הולנדי. בשנת 1673 נטל הויגנס קנה תותח ומילא אותו באבק שריפה. עד כאן שימוש מקובל לתותח. אבל אז הרים הויגנס את הקנה עד שהיה מאונח לקרקע והחדיר לתוכו בוכנה שחוברה למשקולת דרך גלגלת. דהיינו, הויגנס הפך את קנה התותח למה שמוכר לנו כיום כצילינדר של מנוע. הפתיל הוצת, אבק השריפה התפוצץ, והבוכנה נעה כלפי מעלה. הפיצוץ קילה את החמצן שבתוך הקנה ויצר בתוכו תת לחץ שינק את הבוכנה כלפי מטה, כמו בשואב אבק. תנועת הבוכנה משכה את המשקולת והרימה אותה. זה היה מנוע בעירה פנימית הראשון בהיסטוריה. הויגנס האמין שמנועי בעירה פנימית יאפשרו למהנדסים לבנות מנועים קטנים, קלי משקל, אבל רבי עוצמה. ברגע של השראה רשם את הדברים הבאים. זכרו שמדובר במאה ה-17. ציטוט, קלות משקל בשילוב כוח רב, זהו מאפיין חשוב מאוד למנוע, ובזכותו ניתן יהיה להמציא סוגים חדשים של כלי רכב ביבשה ובמים. אולי לא יהיה זה בלתי אפשרי אפילו להניע כלי רכב דרך האוויר. סוף ציטוט. אבל למרות הצלחתו הראשונית של הויגנס, רעיון הבערה הפנימית נתגלה בסופו של דבר כמבוי סתום. מספר ממציאים ניסו לבנות מכונות דומות לזו של הויגנס, אבל כולם נתקלו באותה הבעיה. אחרי הפיצוץ הראשוני לא ניתן היה להכניס לקנה מנה נוספת של חומר נפץ בזריזות מספקת כדי שימשיך ויפעל, כך שהמנוע היה פחות או יותר חד פעמי. במנועי קיטור לעומת זאת לא הייתה בעיה כזו. מנוע קיטור הוא מנוע בערה חיצונית. דהיינו, שריפת החומר הדליק מתרחשת מחוץ לצילינדר עצמו, וכיוון שכך ניתן להמשיך את הבערה ברצף וללא הפסקה על ידי הוספה מתמדת של חומר בערה, כמו פחם או עצים. זו הסיבה שמנועי הקיטור עלו לגדולה במאה ה-18, ורעיון הבערה הפנימית נזנח לחלוטין. או ליתר דיוק, כמעט לחלוטין. ב-1861 הסתובב איש מכירות גרמני ברחבי בלגיה ושיווק סוכר וכלי מטבח לבעלי עסקים קטנים. עבודתו הובילה אותו לערים וכפרים רבים, ובאחד מהם נתקל אוטו בהמצאה משונה ובלתי שגרתית. מנוע שפיתח ממציא בלגי בשם ז'אן לינוע. לעיניים מודרניות המנוע של לינוע אינו מרשים במיוחד. הוא היה גדול כמו שולחן סנוקר, רועש כמו מועדון סנוקר, וההספק שהפיק היה כשני כוחות סוס בלבד. בשם השוואה, כמחצית מההספק של מנוע מקסחת דשא מודרנית מהסוג הזול. אבל איש המחירות הוקסם מהמנוע הרועש. ניקולאוס אוגוסט אוטו נולד בגרמניה בשנת 1832, ואם לשפוט לפי מהלך חייו המוקדמים, הוא היה כנראה האדם האחרון שהיינו מצפים שיחולל מהפכה בעולם הנדסת המכונות. אוטו אמנם הפגין כישרון טכני כילד, אבל אביו הלך לעולמו בגיל צעיר, ואוטו נאלץ לעזוב את בית הספר התיכון ולעבוד לפרנסתו כמוכר בחנות מכולת, ולאחר מכן כאיש מחירות נודד. אבל למרות שמעולם לא זכה להשכלה טכנית רשמית, עיניו טרו אחר הנדסה, מכונאות ומנועים. בתקופתם של אוטו ולינוע, המנועים הנפוצים היו מנועי הקיטור. במנוע קיטור, עדי מים לוהטים הוזרקו בלחץ גבוה לתוך צילינדר מוארך. העדים הרותחים דחפו בוכנה בתוך הצילינדר, והיא בתורה הפעילה את המכשיר שהיה מחובר למנוע, למשל משאבה או נול הריגה. אמנם מנועי הקיטור עמדו בחזית הטכנולוגיה במאות ה-18 וה-19, אבל היה להם חיסרון בולט, גודלם. משקלם הגדול של מנועי הקיטור, ובמיוחד הדוד בעל הדפנות האבות שבו נשמרו העדים הרותחים לפני כניסתם לצילינדר, הביא לכך שהשתמשו בהם בעיקר ליישומים נייחים, כגון מנועים במפעלים או במכרות. כמה חלוצים נועזים ניסו להרכיב מנועי קיטור על קרקרות, אבל כל הניסיונות הללו כשלו. מנועי הקיטור היו כבדים מדי, וברקע עמד תמיד החשש שמא טלטולי הדרך יסדקו את דפנות הדוד, שפיצוץ שלו היה מתכון לאסון. במאה ה-19 נכנס לשימוש חומר בעירה חדשני, גז המופק מפחם. גז הפחם שימש בעיקר כחומר דלק לתאורה ביתית, וצנרת גז הונחה בערים אירופאיות רבות. זמינות הגז החדש עוררה לחיים את הרעיון הרדום של מנועי בערה פנימית. כמה וכמה ממציאים באירופה ובארצות הברית ניסו לתכנן מנועי בערה פנימית המבוססים על שריפת גז פחם בתוך צילינדר, וז'אן לינוע היה אחד מהם. הממציא הבלגי היה הראשון שהצליח לבנות מנוע בערה פנימית מבוסס גז שפעל באופן רצוף ואמין, וזהו אותו מנוע שהרשים כל כך את ניקולאוס אוטו. עיקרון פעולת המנוע של לינואה היה דומה מאוד לתותח של הויגנס 200 שנים לפניו. גז שהוזרק לתוך הצילינדר הוצת, הפיצוץ דחף בוכנה, ותת הלחץ שנוצר בעקבות הפיצוץ ינק אותה בחסרה למטה. כ-300 מנועי לינואה נבנו במרוצת השנים, וזכו לפרסי הצטיינות בתערוכות ובתחרויות ממציאים. ניקולאוס אוטו זיהה את הפוטנציאל הטמון בהם. מנועי הגיטור המסובלים התאימו בעיקר למפעלי תעשייה גדולים. המנוע של לינואה היה קטן מאוד ביחס למנוע קיטור ממוצע, ואוטו הבין שמנוע כזה פותח את שוק המנועים גם בפני בעליהם של בתי מלאכה קטנים. למרות שכבר לא היה אדם צעיר, אוטו היה כבן 30 כשנחשף למנוע של לינואה, הוא החליט להתפטר ממשרתו ולנסות את מזלו בתכנון מנועי בערה פנימית. אוטו בנה גרסאות משלו למנוע של לינואה וערך בהם ניסויים שונים. האתגר הגדול שניצב בפניו היה שיפור ההספק של המנוע, שהיה חלש בהרבה ממנוע קיטור. ניסויו של אוטו הוכיחו שכדי להפיק יותר כוח מהמנוע, עליו לדחוס את הגז הדליק בתוך הצילינדר רגע לפני ההצתה. ככל שהבוכנה דוחסת את הגז, כך יש לה מרווח תנועה רחב יותר בתוך הצילינדר, זאת אומרת מרחק גדול יותר לנוע תחת השפעת הדף הפיצוץ. הדבר דומה להודף כדור ברזל שדוחף את הכדור הכבד בתנועה ארוכה, מהכתפיים ועד שהיד ישרה לחלוטין, כך שהוא מעניק לו תנופה לכל אורך הדרך. באותו האופן, פיצוץ של גז דחוס דוחף את הבוכנה לאורך מרחק גדול יותר, והספק המנוע עולה בהתאם. אבל במנוע המקורי של לינואה, הגז לא נדחס כלל לפני ההצתה, ומכאן חולשתו. בשנת 1862 בנה אוטו אב טיפוס ראשוני של מנוע שבו נדחס הגז בתוך הצילינדר. אבל כאן הוא נתקל בבעיות קשות. תזמון ההצתה של הגז הדחוס, כך הסתבר, היה רגיש מאוד. תהליך הדחיסה מחמם את הגז במהירות, ואם ההצתה היזומה מתעכבת, אפילו בשבריר שנייה, הגז הדחוס עלול להתלקח מעצמו באופן ספונטני. ההתלקחות הספונטנית הזו משבשת לחלוטין את פעולת המנוע וגורמת לו לרעוד. רעידות שכאלה בשילוב הטמפרטורות הגבוהות ששררו בתוך הצילינדר הביאו לכך שאב הטיפוס הראשון שבנה אוטו נהרס לחלוטין. אוטו ויתר על רעיון הדחיסה, אך שכלל את המנוע שלו וכלל שיפורים אחרים שבעזרתם הצליח לשפר את הספק המנוע בכ-30% ביחס לזה של לינוע. המנוע החדש זכה לשבחים רבים ואף ניצח את הדגם של לינואה בתחרויות בינלאומיות. בשנת 1864 הקים אוטו בעיר קלן מפעל לייצור מנועי בערה פנימית מבוססי גז פחם. תחושת הבטן שלו התבררה כמוצלחת, והמנוע הקטן הפך ללהיט בבתי המלאכה הקטנים של גרמניה. כ-5,000 יחידות של המנוע החדש נמכרו במרוצת השנים. מעודד מהצלחתו המשיך ניקולאוס אוטו לנסות ולשפר את הספק המנוע שלו, וכך הוא חזר אל רעיון הדחיסה. הוא ידע שאם הוא לא יצליח לשפר את הספק המנוע באופן משמעותי, הוא לא יוכל ליצור תחליף מהותי למנועי הקיטור. אבל אתגר דחיסת הגז התברר כאגוז קשה לפיצוח, ודגם אחר דגם של אבי טיפוס נהרסו והושלחו לפח ללא כל התקדמות. 14 שנים חלפו. גוטליב דיימלר נולד בשנת 1834 והחל במסלול המקצועי שלו כשוליה ליצרן אקדחים. הוא אפילו הספיק לבנות רובה דוקני עבור עבודת הגמר שלו לפני שהחליט לנטוש את עולם האקדחים וללמוד הנדסת מכונות. במהלך לימודיו ולאחריהם, כשעבד כמהנדס באנגליה ובצרפת, הלכה והתגבשה בו ההבנה שסופם של מנועי הקיטור הולך וקרב. מנועי בערה פנימית צצו כפטריות לאחר הגשם ברחבי אירופה, פרי מוחם של ממציאים כדוגמת ז'אן לינואה וניקולאוס אוטו. על אף שכולם היו דלי הספק וחלשים מאוד ביחס למנועי הקיטור, דיימלר העריך שלא ירחק היום ומנועי הבערה הפנימית יהיו חזקים מספיק כדי להחליף את מנועי הקיטור הגדולים והמסורבלים. מעניין לציין שרובם המכריע של המהנדסים באנגליה, האומה הגדולה שהולידה את המהפכה התעשייתית, לא היו שותפים לדעה הזו. ההצלחה האדירה של מנועי הקיטור הרדימה אותם, ורק מהנדסים מעטים יחסו חשיבות לרעיון הבלתי קונבנציונלי של בערה פנימית. התרדמת הזו אפשרה לגרמניה ולצרפת להפוך למוקד עולמי של חדשנות בתחום הזה. ב-1863 חזר דיימלר לגרמניה והחל לעבוד במפעל בעיר רוטלינגן. דיימלר היה לא רק מהנדס מוכשר, אלא גם וורקוהוליק חסר תקנה, ועד מהרה טיפס בסולם הדרגות עד שהפך למנהל בכיר. במפעל ברוטלינגן פגש דיימלר לראשונה בצעיר בן 15 בשם וילהלם מייבך. מייבך התייתם מאביו ואימו בגיל צעיר מאוד, והיה בדרך לחיים של עוני ועליבות, אבל למזלו התקבל לבית יתומים נוצרי, שם זכה לחינוך טכנולוגי בסיסי. מייבך הפגין כישרון טכני נדיר וצד את עינו של מנהל המפעל ברוטלינגן שקיבל אותו לתפקיד מהנדס זוטר, שם הצטלבו דרכיהם של מייבך ודיימלר. על אף הפרש הגילאים ביניהם, דיימלר ומייבך פיתחו חברות קרובה שהייתה מבוססת על הערכה הדדית עמוקה, ומכאן ואילך היו הקריירות שלהם שלובות זו בזו עד יום מותו של דיימלר. ב-1872 עזב דיימלר את המפעל ברוטלינגן והצטרף לחברת המנועים של ניקולאוס אוטו בקלן, שם ניהל את הייצור הסדרתי של מנועי הבערה הפנימית החדשניים. אחת ההחלטות הראשונות שלו כמנהל הייתה לגייס את וילהלם מייבך, עד אז כאמור מהנדס זוטר למדי במפעל ברוטלינגן, כמהנדס הפיתוח הראשי של החברה. 14 שנים ארוכות התחבט ניקולאוס אוטו בבעיית דחיסת הגז בתוך המנוע, ולבסוף הגה רעיון מהפכני בשם מחזור 4 פעימות. כדי להבין את החדשנות שברעיון 4 הפעימות, עלינו לחזור צעד אחד אחורנית אל מנוע 2 הפעימות. כל מנועי הבערה הפנימית המוקדמים, כולל אלו של לינואה ואוטו עצמו, היו מבוססים על מחזור של 2 פעימות. המילה מחזור מתייחסת לתנועת הבוכנה בתוך הצילינדר, שהיא תנועה מחזורית. מעלה פעימה אחת, מטה פעימה שנייה, מעלה פעימה אחת ומטה פעימה שנייה, וכן הלאה. בכל פעם שהבוכנה מגיעה לקצה העליון של הצילינדר, מתרחש פיצוץ של גז דליק שדוחף את הבוכנה בחזרה כלפי מטה. אפשר לדמות מנוע 2 פעימות לטניסאי שמתאמן מול הקיר. הכדור באנלוגיה הזו הוא הבוכנה. בתחילת המחזור השחקן חובט בכדור ומעניק לו אנרגיה, זו ההצתה שמפוצצת את הגז הדליק, ואז הכדור פוגע בקיר וחוזר בחזרה אל הטניסאי. חבטה קיר, חבטה קיר, זהו מחזור 2 הפעימות. ניקולאוס אוטו ביקש להחליף את מחזור 2 הפעימות במחזור של 4 פעימות. דהיינו, הצתת הגז הדליק מתרחשת רק פעם אחת בכל שתי עליות של הבוכנה. הרעיון הזה לא נתקבל בזרועות פתוחות, וקל להבין מדוע אם נחזור אל האנלוגיה של הטניסאי מול הקיר. אם במנוע 2 פעימות ישנה חבטה בכל פעם שהכדור מגיע לטניסאי, דהיינו חבטה קיר, חבטה קיר, במנוע 4 פעימות ישנה חבטה רק פעם אחת בכל 4 פעימות, ומכאן שישנה פעימה שבה הטניסאי לא חובט בכדור, אלא סתם עומד שם, חסר תנועה, מעין קיר אנושי. במקום מחזור של חבטה קיר, חבטה קיר, יש לנו מחזור של חבטה קיר, 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 חבטה, קיר, קיר, קיר. אם נזכור שהחבטה, זאת אומרת, הצתת הגז הדליק, היא זו שמעניקה למנוע את האנרגיה שלו, המשמעות היא שבמחזור 4 פעימות אנחנו למעשה מבטרים על פעימת כוח אחת בכל מחזור. על פניו אין בזה שום היגיון. במקום לתת למנוע עוצמה גדולה יותר, אוטו הציע ללכת בכיוון ההפוך ולהחליש אותו פי שתיים. אין פלא אם כן שאפילו גוטליב דיימלר, מנהל הייצור, לא האמין ברעיון של אוטו, ולמרות שאוטו היה מייסד החברה, המשקיעים וחברי הדירקטוריון שלה סמכו יותר על דיימלר מאשר עליו. אוטו נאלץ לעבוד על אב הטיפוס שמנוע 4 הפעימות, כשלצידו עובד אחד בלבד שהוקצה לסייע לו. אך ב-1876, כשהציג אוטו את אב הטיפוס הראשון של מנוע ארבע פעימות החדש שלו, הופתעו כולם לגלות שהמנוע החדש לא רק חזק בהרבה ממנוע שתי הפעימות, אלא גם קטן יותר, שקט יותר וצורך פחות דלק. איך זה יכול להיות? התשובה תמונה באופן שבו יונק המנוע גזים טריים ומסלק את הגזים המשומשים אחרי הבערה. במנוע שתי פעימות סילוק הגזים המשומשים מתחיל תוך כדי תהליך הבערה כשהבוכנה יורדת כלפי מטה. סבתא שלי זיכרונה לברכה תמיד אמרה לי שאם עושים שני דברים בבת אחת, בסופו של דבר עושים אותם פחות טוב. מסתבר שסבתא שפרה הבינה גם במנועים. סילוק הגזים תוך כדי הבערה הביא לכך שהבערה לא הייתה מושלמת וחלק מהגזים נפלטו החוצה מהמנוע עוד בטרם הספיקו לבעור עד תום. זהו בזבוז כפול, גם בזבוז של דלק וגם בזבוז של אנרגיה שיכולנו לנצל כדי לדחוף את הבוכנה. במנוע ארבע פעימות לעומת זאת לא צריך לעשות הכל בבת אחת. כל פעולה מקבלת פעימה נפרדת משל עצמה. פעימה אחת ליניקת גזים טריים, פעימה עבור דחיסת הגזים, פעימה המוקדשת לבערה שלהם ולבסוף פעימה לשם סילוק הגזים המשומשים. ההפרדה המובנית הזאת בין חלקי המחזור מאפשרת לגזים לבעור עד תום ומביאה לכך שהמנוע מסוגל למצות את כל האנרגיה הזמינה מפעימת הכוח, לא הבזבוז האופייני של מנוע שתי פעימות. בנוסף, הפעימה הנוספת שהוקדשה לדחיסת הגז יצרה בקרה טובה יותר על תהליך ההצתה של הגז הדחוס ומנעה את בעיית ההצתה המוקדמת שרדפה את אוטו 14 שנים קודם לכן. וילהלם מייבח, המהנדס הראשי של החברה, קיבל את האחריות על המנוע החדש. הוא הוסיף בו שיפורים והתאים אותו לייצור סדרתי, ומנוע ארבע הפעימות של אוטו זכה להצלחה מסחרית אדירה. כ-30 אלף יחידות שלו נמכרו. ההצלחה הזו הולידה כצפוי מתחרים רבים שניסו לחכות את המנוע שלו, אבל החברה של אוטו, שהפטנט למנוע ארבע הפעימות היה בבעלותה, חסמה רבים מהם באמצעות תביעות משפטיות. בסופו של דבר עם זאת התמוטטה ההגנה המשפטית. אוטו לא ידע זאת, אך מחזור ארבע הפעימות הומצא בנפרד 12 שנים קודם לכן על ידי מהנדס צרפתי בשם אנפונס דה רושה. דה רושה מעולם לא בנה את המנוע שלו בפועל, אבל רשם עליו פטנט, וזה היה קצה החוט שלא היו זקוקים יריביו של אוטו כדי לבקש מבית המשפט לבטל את הפטנט שלו ב-1886. למזלה של החברה, הסרת מעטפת ההגנה המשפטית לא פגמה בהצלחה המסחרית. למרות שבתוך 3 שנים בלבד צצו קרוב ל-50 דגמים מתחרים למנוע 4 הפעימות החדש, המנוע של אוטו היה המצליח והמוכר ביותר מביניהם, עדות לתכנון המעולה שלו ושל מייבח. גם עיקרון מחזור 4 הפעימות קרוי על שמו מחזור אוטו. כאן המקום לציין עובדה חשובה. למכונית אנחנו קוראים אוטו, על שמו של ניקולאוס אוטו, נכון? אז לא. זו טעות נפוצה. אין קשר בין שמו של אוטו והמילה אוטו, שהיא למעשה קיצור של המילה אוטומוביל. למעשה, ניקולאוס אוטו מעולם לא התכוון שהמנוע שלו יותקן במכוניות או ביישומים ניידים אחרים כלשהם. לא רק שהמנוע של אוטו היה גדול בהרבה ממנוע מכונית כפי שאנחנו מכירים אותו כיום, הוא גם הוזן בגז פחם שהגיע דרך צנרת גז יבשתית. דילוג מנוע בעירה הפנימית מבתי המלאכה והמפעלים הקטנים אל מה שעתיד להפוך למכונית, נזקף לזכותם של גרמנים אחרים שעבדו במקביל אליו ושהמשיכו את עבודתו. ניקולאוס אוטו נפטר ב-1891 בגיל 59. החברה שהקים, דאוץ', עדיין קיימת בקלן וממשיכה גם היום לייצר מנועים. בנו של ניקולאוס, גוסטב אוטו, היה זה שהקים את החברה שהפכה ברבות הימים ל-BMW. בשעת בוקר מוקדמת יצאו אישה ושני ילדיה מביתם שבעיירה מנהיים, פוסעים בדממה ונזהרים שלא להעיר את האב שישן עדיין שנת ישרים. שני הילדים, בני 14 ו-15, סייעו לאימם לדחוף אל השביל שממול הבית מכונה משונה שכמותה כמעט איש לא ראה. מעין כרכרה נמוכה בעלת שלושה גלגלים בלבד. שמה של האישה היה ברטה בנץ. יעדם היה ביתה של אמא של ברטה בעיר פורצהיים במרחק של כ-100 קילומטרים משם. נסיעה של 100 קילומטרים בימינו לא תרגש אף אחד, אבל בואו ננסה להיכנס לנעליה של ברטה ונבין את האתגר לאשורו. המכונה שעליה נסעו הייתה אב טיפוס ראשוני בלבד, שמעולם לא נסע יותר מקילומטרים ספורים ברציפות. תחנות דלק לא היו כמובן, ואת הדלק הדרוש למכונית, סוג של בנזין, אפשר היה להשיג רק בבתי מרקחת, אם בכלל. נוסף על כך לא היו כבישים סטולים, וברטה אפילו לא הכירה את הדרך. גם טלפונים לא היו בנמצא כמובן, כך שאם תיתקע בדרך עשרות קילומטרים מביתה, לא תוכל להודיע לאף אחד. זו הייתה נסיעת מבחן לא רק למכונה החדשה, אלא גם לנחישותם של האם ושני בניה להתגבר על כל הקשיים שבדרך. ברטה סובבה גלגל שהאיר את המנוע לחיים. היא ושני ילדיה טיפסו על הכרכרה המשונה ויצאו למה שההיסטוריה תזכור בעתיד כנסיעת המכונית הראשונה אי פעם. 120 שניות על אבטחת מידע. פינה בחסות סייברארק, המתמחה בהגנה מפני מתקפות סייבר מתוחכמות ואיומים מתקדמים. והפעם, מהי התקפת העלאת הרשאות, או Privilege Escalation? הרשאות גישה, או Credentials בלעז, הן אבן פינה בכל אסטרטגיה של אבטחת מידע. בבנק למשל, נרצה שלפקיד בדלפק השירות לא תהיה גישה לתיקי ההשקעות של הלקוחות העסקיים. הפרדה אופקית היא חלוקה של הרשאות הגישה שבה ככל שעולים בסולם ההרשאות, המשתמש זוכה ביכולת לגשת ליותר משאבים של הארגון או גישה למשאבים רגישים יותר. למשל, למנהל מחלקת ההשקעות עשויה להיות הרשאת גישה לכל תיקי ההשקעות של הבנק, בעוד שליועץ ההשקעות שתחתיו תהיה גישה רק לחלק מתוך התיקים. הפרדה אנכית של הרשאות היא חלוקה של הרשאות למשאבים באותה רמת חשיבות בהקשר של אבטחת מידע, אבל כזו שמבדת שלמשתמש יש גישה רק למשאבים שהוא צריך ולא יותר מזה. בהמשך לדוגמה הקודמת, שני יועצי השקעות באותה מחלקה יכולים להיות בעלי אותה רמה של גישה לתיקים, אבל כל אחד מהם יורשה להיכנס אך ורק לתיקים של לקוחותיו שלו. התקפת העלאת הרשאות היא ניסיון של תוקף לנצל את העובדה שהוא כבר מחזיק ברשותו הרשאת גישה לחלק מהרשת הארגונית, כדי לקבל גישה להרשאות אחרות, גבוהות יותר. נועם צוויג, מוביל תחום הארכיטקטורה בחטיבת הפיתוח של סייברארק, מרחיב.
אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שארגון מבין שהתוקף שרוצה לתקוף אותו כבר נמצא בתוכו. הוא כבר עבר את החומות הרגילות, את החומות האלה שבדרך כלל עד היום היו חומות אש ואנטיווירוסים וכו', הוא כבר נמצא בתוך הארגון, ועכשיו הוא רוצה לתקוף את הארגון. אנחנו גם יודעים על בסיס הניסיון שלנו, על בסיס מחקרים שלנו, שתוקף שנמצא בתוך הארגון הוא בדרך כלל מתחיל מהקצוות של הארגון, ומנסה לחדור פנימה ולהגיע לדברים המאוד מאוד משמעותיים ורגישים של הארגון, אז הוא קופץ ממחשב למחשב כל עוד הוא יכול, והוא עושה מעין תנועה רוחבית כזאת, אבל ברגע שהוא מוצא על אחד המחשבים איזו יכולת להיכנס פנימה יותר לקרביים של הארגון, יותר לנכסים החשובים של הארגון, אז הוא עושה את זה. איך הוא עושה את זה? הוא עושה את זה באמצעות מה שנקרא חשבונות פריבילגיים, חשבונות עם הרבה מאוד הרשאות. הוא מוצא אחד כזה, מוצא את הסיסמה שלו באיזשהו מקום, מוצא איזשהו רמז בסיסמה שלו ודברים כאלה, והוא באמצעותו נכנס יותר פנימה ומגיע לנכסים המאוד חשובים של הארגון, לאינטלקטואל פרופרטי של הארגון. הוא יכול לעשות אותו בעצם פחות יותר מה שהוא רוצה.
סייברארק היא אחת מחברות אבטחת המידע הגדולות והמובילות בעולם, ומחפשת עובדים במגוון תחומים ופרויקטים למרכזי הפיתוח שלה בפתח תקווה ובמודיעין. לשליחת קורות החיים, לחצו על הבאנר של סייברארק באתר הבית של עושים היסטוריה. קארל בנץ נולד ב-1844. למרות שהתייתם מאביו כשהיה בן שנתיים, זכה לחינוך טוב, למד הנדסת מכונות ועבד כמהנדס זוטר במספר חברות גרמניות. אפשר להשוות את עולם המכונות והמנועים בגרמניה של שלהי המאה ה-19 לזה של עמק הסיליקון בימינו או אפילו בעולם הסטארט-אפים הישראלי. מנועי בעירה פנימית היו שיח חדשנות הטכנולוגית של ימיהם. כולם דיברו עליהם ועל הפוטנציאל האדיר הטמון בהם, וגם קארל בנץ נסחף באווירת ההתלהבות. ב-1871, ובעזרת שותף, הקים מפעל לייצור מנועים. אבל כעבור שנים ספורות, התברר ששני המייסדים לא מסתדרים אחד עם השני, ובנץ נאלץ לקנות את חלקו של השותף בעסק. המצב הידרדר מדחי אל דחי, ובשלב מסוים אפילו הוקלו כלי העבודה שבמפעל עקב החובות הגבוהים. מי שבא לעזרתו של קארל בנץ הייתה אשתו, ברטה. ברטה הייתה מה שהיינו מכנים היום טיפוס יזמי. נמרצת, חריפה ונועזת, והכי חשוב, היא האמינה בקארל. היא נטלה את הנדוניה שקיבלה לרגל החתונה והשתמשה בה כדי לחסות את החובות של העסק. הסיכון שלקחה על עצמה ועל ילדיה הקטנים אפשר לקארל להרים את הראש מעל המים ולהתרכז בשיפור ושכלול מנוע שתכנן. קארל אמר על ברטה, ציטוט, האדם היחיד שנשאר עימי בספינה הקטנה של חיי, גם כשזו אימה לשקוע, היא אשתי. באומץ ובנחישות היא הניפה מפרסים חדשים של תקווה. סוף ציטוט. ב-1879 ייצר בנץ את המנוע הראשון שלו, ושלוש שנים מאוחר יותר הקים חברה חדשה עם מספר שותפים ומשקיעים. גם השותפות הזו עלתה על סרטון, כשהתברר שבנץ והמשקיעים לא חלקו חזון משותף לחברה. לאחר שנה אחת בלבד פרש בנץ ושוב הקים חברה חדשה, בנץ & Company. במסגרת החברה החדשה החליט בנץ שלא להסתפק בתכנון וייצור מנועים בלבד. הוא רצה לבנות מכונית. זו לא הייתה החלטה של מה בכך. מהרגע שהופיעו מנועי הבערה הפנימית הראשונים, היו מי שניסו לבנות בעזרתם מכוניות, אבל המעבר ממנוע בערה פנימית נייח, כלומר כזה שנטוע במקום, לכזה שאפשר להתקין על כלי רכב נייד, היה מורכב ועתיר באתגרים הנדסיים לא פשוטים. האתגר הראשון היה בניית גוף הרכב עצמו. רוב הממציאים שניסו לבנות מכוניות באותם הימים בחרו בדרך הקלה, ובמקום לבנות את המכוניות מאפס, הסבו כרכרות סוסים לכרכרות ממונעות. על פניו זו גישה שנראית הגיונית למדי, אבל בנץ פסל אותה. המנוע שלו היה ממוקם בירקתי כלי הרכב, בעוד שכרכרות נועדו להימשך מקדמת הכרכרה. מנגנון הניהוג של הכרכרות, גילה בנץ, לא התאים להנאה החדשה. על כן הוא החליט לבנות כלי רכב חדש ומותאם במיוחד למנוע בערה פנימית. ההחלטה הזו היא זו שמזכה את בנץ בתואר ממציא המכונית, שכן הוא הראשון שבנה כלי רכב שתוכנן מראש עבור מנוע פנימי, בניגוד לכרכרה שרק עברה הסבה למכונית. למכונית של בנץ היו רק שלושה גלגלים, אבל זו הייתה מכונית לכל דבר. האתגר השני היה דלק. מנועים נייחים צרכו גז פחם, אבל מנוע נייד יהיה זקוק לדלק נוזלי שאפשר לשמור במיכל. בצירוף מקרים היסטורי ואקראי לחלוטין, בדיוק באותה התקופה החלו כימאים מגלים את הפוטנציאל הטמון בחומר שחור, שמנוני ומוזר, שפה ושם בקע מהאדמה בנביעות ספונטניות, הנפט או פטרוליום בלעז. בארצות הברית נחפרו בארות הנפט הראשונות, וכימאים הצליחו לפרק את הנפט הגולמי ולזקק ממנו כימיקלים ששימשו לתאורה, שמנים למכונות, ושעבה שבה נעזרו כדי לשמר מוצרי מזון. אחד מאותן נגזרות של הנפט הגולמי היה חומר בשם ליגרואין, שבאותה התקופה שימש כחומר ניקוי ונמכר בבתי מרקחת. חלק מהממציאים, וקארל בנץ ביניהם, אימצו את הליגרואין כתחליף לגז הפחם, אבל טכנולוגיית זיקוק הנפט הייתה עדיין בחיתוליה, והדלק החדש היה עתיר במזהמים ובלכלוכים שגרמו לתקלות ולסתימות במנועים. האתגר השלישי היה קירור המנוע. המנועים הראשונים היו דלי הספק ולא התחממו יתר על המידה, ולכן גם לא דרשו קירור. קארל בנץ ביקש לעשות שימוש במנועי ארבע הפעימות החדשים והמבטיחים שהפיקו הספק גבוה יותר, אבל גם דרשו קירור מתמיד. בנץ נעזר במים כדי לקרר את המנוע שלו, אבל בניגוד למנועים מודרניים, מי הקירור במנוע של בנץ לא נעו במעגל סגור, אלא התנדפו החוצה מהמנוע. מכאן שלא רק אספקת הדלק הגבילה את טווח הפעולה של המכונית, אלא גם כמות מי הקירור שניתן היה לאגור במיכל. בנץ התגבר על כל הקשיים האלה ואחרים, ונסיעות המבחן הראשונות של המכונית החדשה התקיימו בחשאי, בדרכים צדדיות ותחת כסות החשיכה, כדי למנוע ממתחרים פוטנציאליים להעתיק את התכנון. בנסיעה הראשונה גמה הרכב רק 100 מטרים בלבד, אבל בזיכרונותיו כתב קארל בנץ ציטוט, ביטחוני גבר בכל נסיעה, ובכל פעם למדתי לזהות מאפיינים חדשים של המנוע. מצד שני, בכל נסיעה גיליתי גם דרכים נוספות לשיפור, כך שבינואר 1886 הרגשתי שאני מוכן להוציא פטנט על המכונית. סוף ציטוט. כחצי שנה לאחר מכן, ביוני 1886, חשף בנץ לראשונה את המכונית החדשה שלו לעיני הציבור. היא הייתה עשויה מברזל ועץ, ללא גג, שמשות או חלון קדמי, ושלושת הגלגלים שלה היו דקים ומחושקים כמו גלגלי אופניים. ההגה, אם אפשר לכנות אותו כך, היה ידית קטנה שהסתובבה בעיגול אופקי, כמו שבוחשים בצק בסיר. המנוע הקטן והחלש, פחות מכוח סוס אחד, ניצב בחלקו האחורי של הרכב, מתחת ומאחורי מושב הנהג. היה למכונית רק הילוך אחד, ומהירותה המרבית הייתה 16 קילומטרים בשעה. כך תוארה ההמצאה החדשה בעיתון מקומי. שימו לב שהכתב מכנה את המכונית של בנץ בשם ולוסיפד, שהיה למעשה שמם של האופניים, שהוא בעצמם המצאה טריה למדי. חובבי הוולוסיפד ודאי התעניינו לגלות שהתקדמות גדולה נעשתה בתחום הזה בעקבות המצאה חדשה של החברה המקומית בנץ אנד קומפני. החברה מייצרת ולוסיפד תלת גלגלי המונע באמצעות מנוע הדומה בתכנונו למנוע גז פחם. למרות גודלו הקטן של המנוע, הוא מסוגל להפיק כמעט כוח סוס אחד ולהסתובב במהירות של 300 סיבובים לדקה. ומהירותו של כלי הרכב יכולה להשתוות לזו של כרכרת נוסעים. הרכב עצמו בקושי גדול יותר מתלת אופן רגיל, נעים מאוד למראה ומותיר רושם אלגנטי. אין ספק שהוולוסיפד הממונע ירכוש לעצמו חברים רבים ונראה שיוכיח את עצמו כשימושי מאוד לרופאים, למטיילים ולספורטאים. קשה לדעת מדוע האמין הכותב שדווקא ספורטאים ימצאו עניין מיוחד במכונית של בנץ, אבל לכל הפחות ההדגמות הפומביות תרמו לכושרו של יוג'ין בנץ, בנו של קארל, שלכל אורך נסיעות הראווה רץ לצד המכונית של אביו, אוחז בבקבוק דלק לכל מקרה. המכונית של בנץ אכן משכה תשומת לב מצד העיתונות המקומית, אבל לא יותר מזה. אף אחד לא רכש אותה. המכונית הייתה המצאה חדשה ומשונה מדי. חישבו על הקושי של חברה כמו Better Place לשכנע את הציבור לרכוש מכוניות חשמליות, ותבינו עד כמה קשה היה לבנץ לשכנע את הלקוח הגרמני הממוצע לנטוש את כרכרת הסוסים הנוחה והמוכרת שלו, טכנולוגיה שהוכיחה את עצמה במשך מאות רבות של שנים, ולקנות מכונה קטנה ומטרטרת שדורשת דלק אקזוטי ומילוי תחוף במים. ברטה בנץ הכירה את בעלה. היא ידעה שהוא אולי ממציא מוכשר, אבל איש שיווק גדול כבר לא יצא ממנו. ב-1888, לאחר שנתיים מתסכלות שבהן ראתה את ההמצאה הנפלאה של בנץ עומדת כאבן שאין לה הופכין, החליטה לעשות מעשה ולהוכיח לעולם שהמכונית היא כלי תחבורה שאפשר לסמוך עליו. לא פחות חשוב היה עליה להוכיח לקארל עצמו, שהיה פרפקציוניסט חסר תקנה, שאפשר לסמוך על המכונית שלו. ברטה ידעה שקארל לעולם לא יסכים שתצא למסע כה מסוכן, ולכן לקחה עמה את שני בניה, חמקה מהבית עם עלות השחר, והשאירה לקארל מכתב הסבר על שולחן המטבח. נסיעתה של ברטה הייתה רצופה באתגרים ובמשברים קטנים. האופן שבו פתרה אותם ברטה מעיד על האסרטיביות וכישרון ההמצאה שלה. במהלך הנסיעה נסתמה צינורית הדלק וברטה נקטה אותה באמצעות סיכת כובע. מנגנון ההצתה של המנוע שווק חיים והיא תקנה אותו באמצעות רצועת בד שחתכה מהמחוך שלה. כשהבלמים נשחקו, עצרה אצל סנדלר שהחליף את רצועות האור על הבלם. כשהמכונית לא הצליחה לטפס בעליות קשות במיוחד, היא והילדים יצאו ודחפו במלוא המרץ. למעשה, זו בדיוק הסיבה שבעטייה צרפה ברטה את הילדים למסע מלכתחילה. המראה הבלתי שגרתי של גברת מכובדת ושני ילדים במעין מכונה משונה, רעשנית ומעלה עדים, משך אליו קהל רב והיה יוצא דופן כל כך, עד שחלק מהצופים היו בטוחים שמדובר בסוג של דרקון יורק אש או המצאה סתנית אחרת. בערב אותו היום התגלגלה המכונית של בנץ אל העיירה שבה גרה אמא של ברטה, והנהגת המרוצה שלחה מברק לבעלה ודיווחה לו על הנסיעה המוצלחת. היא גם ביקשה ממנו להתקין במכונית הילוכים כדי לשפר את הביצועים של הרכב בעליות. כמעט ואין ספק שהדיווחים הרבים אודותיה בעיתונות סייעו להקפיץ את מעמדה של המכונית מקוריוז איזוטרי לכלי רכב שמסוגל להוות תחליף ראוי לכרכרה. העובדה שאישה עשתה את הדרך הארוכה במכונית ללא פגע ודאי תרמה עוד יותר לתחושת הביטחון בהמצאה החדשה. הנסיעה של ברטה בנץ נחשבת כיום לאירוע מכונן בדברי ימי המכונית, ומסלול הנסיעה שלה בין מנהיים לפורצהיים מונצח בגרמניה כברטה בנץ ממוריאל רוט, שתיירים, חובבי רכב והיסטוריה יכולים לנסוע לאורכו. יוזמתה של ברטה העניקה רוח גבית לעסק של בנץ, וב-1894 הוא הציג לעולם מכונית מדגם חדש, רכב ארבע גלגלי בשם ולוסיפד. הפעם הקישור לאופניים היה מכוון. הוולוסיפד הייתה מכונית קטנה וקלה, רק 280 קילו, ובנץ ביקש להדגיש את קווי הדמיון בינה ובין האופניים הקלות והזריזות, לעומת הכרכרות הכבדות והמגושמות. קארל גם נתן דעתו על עיצוב המכונית. בעיתון מקומי נכתב על הוולוסיפד כך: המכונית משכה את תשומת הלב בקווי המתאר האלגנטיים שלה, עדות לכך שבנץ שם דגש לא רק על תכנון יוצא מן הכלל ואיכות עבודה מעולה, אלא גם על עיצוב מושלם. הביקורות החיוביות עשו את שלהן, והוולוסיפד נמכרה באלפי יחידות והפכה את חברת בנץ & קמפני ליצרנית המכוניות הגדולה בעולם, בעלת 430 עובדים. באותו הזמן ממש, במרחק של פחות מ-100 קילומטרים מבית המלאכה של קארל בנץ, עבדו שני ממציאים על פיתוחים טכנולוגיים משלהם. בשנת 1882 עזבו גוטליב דיימלר ווילהלם מייבח את החברה של ניקולאוס אוטו, והחליטו לפתוח חברה משלהם. לעבודה שעשו השניים האלה במוסך קטן שהיה צמוד לביתו של דיימלר תהיה השפעה דרמטית על עולם המכוניות, השפעה שתגיע לסייע עם השקתה של מכונית המרצדס דגם 35 שבישרה את תחילתו של עידן הרכב המודרני כפי שאנחנו מכירים אותו כיום. לגורל אגב יש כנראה חוש הומור אירוני. למרות שקארל בנץ לא הכיר את דיימלר ומייבח ולא ידע על עבודתם, שמות השלושה, ובמיוחד אלו של קארל בנץ וגוטליב דיימלר, יהיו קשורים לנצח זה בזה בשמה של אחת מיצרניות המכוניות המפורסמות ביותר במאה ה-20, חברת דיימלר בנץ. בפרק הזה, אם כן, שמענו על ההיסטוריה של מנועי בעירה פנימית ועל המהפך שעבר עליהם לאורך המחצית השנייה של המאה ה-19. מטכנולוגיה איזוטרית שנחשבה לסוס מת במשך כמעט 200 שנה, לטכנולוגיה פורצת דרך שבפעם הראשונה איימה להדיח מהפסגה את מנועי הקיטור, הטכנולוגיה שבישרה את המהפכה התעשייתית. מי שהובילו את מהפכת הבעירה הפנימית היו הגרמנים. ניקולאוס אוטו עם מחזור 4 פעימות, קארל בנץ ואשתו ברטה שהביאו לעולם את בשורת המכוניות, והצמד גוטליב דיימלר ווילהלם מייבח שעד כה שימשו בסיפור שלנו ככינור שני, אבל בפרק הבא יעלו לחזית הבמה. על האופנוע הראשון, על המרצדס ועל חייו הסוערים ומותו המסתורי של רודולף דיזל נשמע בפרק הבא. החיפושית של היטלר, על ההיסטוריה של המכונית הגרמנית. חלק ב'. נשתמע. זהו, עד כאן. מיד נמשיך אל סיכום מפגשי המאזינים והביקור בארצות הברית, קטע מתוך פודקאסט כלכלי חדש ועוד, אבל ראשית, פינת תוכן שיווקי קצרה.
פינת התוכן השיווקי מובאת בחסות My Heritage, המגייסת מפתחים מבריקים בתחומי האינטרנט והביג דאטה. חברת My Heritage היא סטארט-אפ ישראלי שמאפשר למשתמשיו לגלות, לשמר ולשתף את ההיסטוריה המשפחתית שלהם. עם יותר מ-82 מיליון משתמשים ו-30 מיליון אילנות יוחסין, טובי המשקיעים בעולם מאמינים בה. ב-My Heritage משקיעים בעובדים, ומומלץ לבקר באתר המשרות של החברה על מנת להתרשם מסביבת העבודה. איך עולם הביג דאטה תומך בסיפורי חיים של מיליוני אנשים? במילים אחרות, איך הביג דיל של הביג דאטה יכול ללמד אותנו משהו על עצמנו? רן פלד, צ'יף ארכיטקט ב-My Heritage, ורועי מנדל, תחקירן ראשי בחברה, מספרים איך המבנה הטכנולוגי של My Heritage חידש קשרים בין בני משפחה אבודים. משפחתו של דייוויד גרינברג, אמריקני בשנות ה-60 לחייו, היגרה מליטא לארצות הברית בתחילת המאה ה-20. בשנת 1939 פרצה מלחמת העולם השנייה, והקשר עם המשפחה שנותרה מאחור נותק. בתום המלחמה, עם עלייתו של המשטר הסובייטי במדינה וירידתו של מסך הברזל, גם לא הייתה שום אפשרות למצוא מידע הנוגע לגורל המשפחה בליטא. כשדייוויד גרינברג בונה את עץ המשפחה שלו באתר, הוא מקבל לפתע סמארט מאץ' על הסבא רבא שלו. בליטא, גרגורי יפת בנה גם הוא את עץ המשפחה שלו. המערכת זיהתה שגם דייוויד וגם גרגורי, שניהם כנראה נינים של אותו אדם. רועי מנדל.
הסבא רבא הייתה תאמה מלאה עליו, והם יצרו קשר אחד עם השני, והחליטו, החליפו פרטים, וזה באמת היה נשמע להם שהם קרובים פה למשהו, והם אפילו שקלו לעשות בדיקת DNA כדי לבדוק האם זה באמת אותה משפחה. לפני שהם הגיעו לשלב ה-DNA, הם הלכו לחפשפש במסמכים שהם לא העלו לאילן, ומצאו תמונה של הסבתא רבא. אז אותה אישה אי אפשר לטעות לגביה. ואז הוא בעצם מבין באותו רגע שיש חלק שלם במשפחה, קרובים מדרגה ראשונה, של המשפחה שניצלו בשואה, ושהמשפחה הביאה צאצאים, והמשפחה קיימת, יש לו עוד משפחה. באותו רגע זה טלטל את עולמו, באמת, זה שינה את חייו. אף אחד מהם באותה נקודת זמן לא חשב שזה יכול לקרות. הם והצאצאים שלהם נפגשו. זה האיחוד משפחות. גרגורי יפת מליטא לא בנה את האילן כדי למצוא קרובים בארצות הברית. ספק אם הוא בכלל ידע עליהם, אבל קרה ככה. גרגורי יפת עדיין חי בליטא, דיוויד חי את חייו בארצות הברית, לשניהם יש צאצאים, אבל עכשיו הם יודעים מאיפה הם באו ומה הרקע, וזה נתן להם הרבה משמעות לחיים.
רן פלד מספר איך הטכנולוגיה מנגישה את עבודת הנמלים של צי המשפחה.
יש לנו משתמשים שמחפשים מידע על המשפחה שלהם 20 שנה, 30 שנה, והגיעו מאוד רחוק להגיע לכל מיני ארכיונים ולקרובי משפחה ונושאים, משקיעים לייפטיים, אבל הרבה משתמשים אחרים אין את הזמן הזה, ואין את האנרגיות האלה, והפריבילגיה לעשות את הדברים, ואנחנו באים לטכנולוגיה שלנו, ובעצם בזמן מאוד מאוד קצר, צורקים 6 ביליון רשומות היסטוריות, ומביאים לו מן המוכן לפעמים מאות ואלפי התאמות. גם במידע היסטורי, וגם קרובים שלו שהכניסו מידע על המשפחה שלו בעצי משפחה אחרים ב-My Heritage, וכל זה נעשה כמעט רגעי. גם משתמשים שלנו שמאוד ותיקים, גניאולוגים כבדים, שיש מאחורים אלפי שעות עבודה, כשהכניסו את המידע שלהם ל-My Heritage, פתאום קיבלו המון 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 מידע שהם לא יכירו. וזה בדרך כלל דבר שגניאולוגים כבדים, זה מפיל אותם מהכיסא. הכמויות של המידע שיש לנו ושאנחנו מביאים לא משתקות בגלל שחלק מהטכנולוגיה זה לבחור את המידע הרלוונטי לך. מידע מדויק, לעומת התאמות שמתחרים שלנו מביאים, אנחנו מביאים בדרך כלל פחות התאמות, יותר מדויקות. נביא את המידע לקרובים שלך שקרובים אליך לפני מידע על קרובים רחוקים ממך. אנחנו ניתן לך מידע שתורם לך לפני מידע שפחות תורם לך. למשל, אם באילן היוחסין שלך יש פרופיל שמשותף גם לאילן היוחסין שלי, בן אדם ששנינו מכירים, אבל יש לך בדיוק את אותה אינפורמציה. אז נחמד, אולי אתה קרוב משפחה שלי כי אתה חוקר את אותה משפחה, אבל זה לא מלמד אותי כלום כי אותה אינפורמציה נמצאת שם. אם לעומת זאת לבן אדם אחר יש אותו קרוב משפחה באילן שלו, אבל עוד הרבה עובדות על החיים שלו, ואני לא יודע את זה, המידע הזה יוצף קודם כי הוא מלמד אותי דברים חדשים על אילן היוחסין שלי ועל המשפחה שלי.
פלד מסביר מהם מרכיבי הטכנולוגיה שהחברה עושה בהם שימוש.
התחלנו די קלאסי עם מה שנקרא technology stack שנקרא LAMP, לינוקס, אפאצ'י, MySQL ו-PHP, טכנולוגיה שהייתה מאוד מקובלת לפני 8-10 שנים. עם הטכנולוגיה הזו בנינו את הכלים הבסיסיים שלנו. בהמשך, הכנסנו הרבה הרבה טכנולוגיה חדשה, ואימצנו טכנולוגיות ביג דאטה, NoSQL, קסנדרה, הדופ, פייתון נכנס, הרבה ג'אווה, סטאק טכנולוגי מאוד מגוון בשביל לתמוך בסקייל שלנו. בעצם בנינו רשת שבה אנשים שמתעניינים במשפחה שלהם, בהיסטוריה שלהם ובקרובים חיים שלהם, מתחברים אחד לשני באמצעות הטכנולוגיה שאנחנו מפתחים. הרבה פעמים אנחנו נמצא סבא רבא משותף, וככה נמצא בן דוד מדרגה שנייה שלי, שלא הכרתי בכלל, שחי בארצות הברית. והאנשים המקשרים בינינו הם פרופילים בעצי המשפחה שאנחנו מחזיקים במאגרים שלנו, אותם 2 ביליון פרופילים. זה אתגר מאוד גדול, לא רק מבחינת הטכנולוגיה, אלא גם מבחינות אלגוריתמים, knowledge ומחקר שאנחנו עושים על הדאטה הזאת.
והשילוב של האלגוריתמים מסייע ביצירת ההקשרים בין רכיבי התוכן.
בשביל למצוא את המאצ'ים ולמצוא מאצ'ים בצורה מדויקת, אבל מצד שני גם מגוונת, אנחנו מפעילים הרבה טכניקות. אם הן פונטיות, כי אני כותב את השם שלי בצורה א' ומישהו אחר כותב בצורה אחרת. אם זה תרגום, machine translation, כי אני כתבתי את השם שלי בעברית ומישהו כתב את השם שלו באנגלית. אם זה שמות נרדפים, למשל, אצלי כתוב אלכסנדר ואצל מישהו אחר כתוב אלכס, ואצל מישהו שלישי כתוב סאשה. וסאשה כתוב ברוסית, ואצלי כתוב אלכסנדר בעברית. אנחנו מתחשבים בעוד דברים כמו כמה השם נפוץ. אם השם נפוץ יהיו הרבה מאצ'ים, יותר מסוכן ההתאמה, צריך לוודא עם עוד מידע שההתאמה הזאת נכונה. אם השם מאוד נדיר, אולי אני יכול להסתפק בפחות מידע. בקיצור, אנחנו מפעילים הרבה מאוד טכנולוגיות וידע מצטבר ומחקר על המידע כדי לעשות עבור המשתמש את העבודה שהוא היה צריך לעשות ידנית אם לא היינו.
מחלקת ה-R&D של חברת MyHeritage צומחת, והיא מחפשת אנשים טובים ורבים על מנת לאייש את המשרות המוצעות בה. היכנסו ל-careers.myheritage.com או הקליקו על הבאנר בדף הבית של התוכנית על מנת לשלוח קורות חיים.
אז זהו, חזרנו ארצה. אני ודני תימור בילינו את השבועיים האחרונים בארצות הברית, ביקור שהיה עמוס ומתיש בצורה בלתי רגילה, אבל גם מוצלח מאוד. התחלנו בכנס פודקסטרים גדול בשיקגו בשם פודקאסט מובמנט, שם עסקנו בעיקר בשיווק של הפודקאסט האמריקני שלנו, Curious Minds, ונפגשנו פנים אל פנים עם כמה מהדמויות החשובות בעולם הפודקאסטים האמריקני. משיקגו המרנו אל ניו יורק, שם ערכנו את מפגש המאזינים הבינלאומי הראשון של עושים היסטוריה במשרדיה של חברת Outbrain שבמנהטן. כ-50 מאזינים וגם עובדי Outbrain הגיעו מכל קצוות ניו יורק, ואני מודה שלא הערכתי נכון עד כמה באמת גדולה ניו יורק, ונהנו מכיבוד משובח, שתייה טובה והרצאות שלי ושל דני. אחרי האירוע נשארנו לעוד שעה שלמה של שאלות ותשובות, עד שבסוף עובדי הניקיון תיאטאו גם אותנו אל מחוץ לבניין. זה היה ערב נפלא, ואני רוצה להודות ל-Outbrain על האירוח המופלא והנדיב שלהם. אחרי 3 ימים בתפוח הגדול המשכנו לחוף המערבי, שם התארחנו באולפנים של This Week in Tech, רשת פודקאסטים טכנולוגיים בראשותו של ליאו לפורט, ביקור שהיה מרתק. כבר באותו היום ערכנו את מפגש המאזינים השני שלנו בתוך פחות משבוע. כ-100 מאזינים הגיעו למפגש ב-JCC של פאלו אלטו, חלקם ישירות משדה התעופה אחרי ששבו מביקורים בישראל. שוב, היה ערב כיפי, עם המון צחוק מצד אחד, ודיונים רציניים מצד שני, לגבי עושים היסטוריה, Curious Minds, רעיונות לשיפור והצעות מכל סוג. ביומיים שנותרו לנו, קפצנו לביקור בגוגל, שם ארגן לנו גיל שוטן, מאזין ותיק, מפגשון עם מאזינים שעובדים בגוגל, ואחר כך גם נסיעה במכונית האוטונומית של גוגל. גיל, המון תודה. למחרת קפצנו לבקר גם בפייסבוק, שם ערך לנו איתי גולד מהפודקאסט סמק, סיום מודרך ברחבי הקמפוס. סמק, אגב, הוא פודקאסט ישראלי מהסיליקון ואלי על החיים בסיליקון ואלי, ואתם מוזמנים להאזין לו בכתובת semek.podbean.com. בקיצור, היו לנו שבועיים מרתקים. כמה מרתקים? אפילו בעלת הבית בדירה הסחורה שלנו בקופרטינו, הסתבר, היא מדענית בנאסה, ואני ראיינתי אותה לטובת פרק עתידי. עד כדי כך מרתק. אז אני רוצה להודות לכל מאזיננו בארצות הברית שאירחו אותנו בצורה נהדרת, תרחו ונסעו מרחקים לא קצרים כדי להשתתף במפגשים. פגשנו בחוף המזרחי ובחוף המערבי כמה מהאנשים המצוינים והמוצלחים ביותר שיש למדינה שלנו להציע. ולמרות שיש מי שיגידו שחבל שאתם לא פה איתנו, אני חושב שאם היינו רוצים לשלוח שגרירים מישראל לארצות הברית, קשה לי לחשוב על קבוצה יותר מובחרת ואיכותית של אנשים שיכולה לייצג אותנו מעבר לים. אתם מביאים לנו הרבה כבוד. נתראה בשאיפה בשנה הבאה במפגשים נוספים. בקרדיטים של הפרקים הקודמים על האוזי, שכחתי לציין פודקסטר נוסף שתרם את קולו לפרק, ערן אבירם, מהפודקאסט על כתפי גמדים. על כתפי גמדים הוא פודקאסט ותיק על משחקי תפקידים עוד מ-2011, ומגישים אותו ערן אבירם ואורי ליפשיץ. בקרו באתר שלהם, dwarfs.org.il. מה חדש ברשת הפודקאסטים של פודקאסט ישראל? בפודקאסט פה ושם בארץ ישראל מביא לנו יפתח מזור את הסיפור המוזר על האיילה האחרונה שחיה בטבע בישראל.
אהרוני הוא אולי דוגמה קיצונית עוד יותר, מכיוון שהוא ממש התפרנס מצייד. אבל מצד שני, בתור זואולוג, הוא אהב בעלי חיים עד עמקי נשמתו. ובאופן פרדוקסלי, זה מה שדרבן אותו לצוד עוד ועוד ועוד ועוד. אם נפצח את נפשו של אהרוני, פיצחנו את הפרדוקס.
ובפודקאסט המנטליסט, איתן עזריה מארח את דוקטור טל בן שחר, מרצה לפסיכולוגיה חיובית, ומשוחח עמו על הדרך שבה אנחנו יכולים ליהנות מפירותיה של העבודה הקשה שלנו.
תראה, יש הרבה הגדרות לאושר. ההגדרה שאני משתמש בה היא שאושר הוא שילוב של הנאה ומשמעות. אז לדוגמה, אם רואים את זה במערכת יחסים, מערכת יחסים מאושרת היא מערכת יחסים שאנחנו בסך הכל נהנים להיות ביחד, וגם רואים אותה כמשמעותית. כמובן, אותו דבר במקום העבודה. הנאה בלבד או משמעות בלבד לא מספיקים לאושר, לפחות לא לאושר לאורך זמן. צריכים את הגם וגם.
האזינו למנטליסט בכתובת mentalpod.co.il ולפה ושם בארץ ישראל בכתובת פהושם.tk. מכיוון שאני עדיין קצת בג'טלג, אני מקווה שתסלחו לי שאני דוחה את פתרון חידתו של ניר דהן לפרק הבא. כפיצוי, הנה טעימה מתוך פודקאסט ישראלי חדש ומעניין מאוד, בנושא שמזמן מזמן חסר לנו בעולם הפודקאסטים הישראלי, כלכלה. את ערך מוסף מגישים טל וולפסון וליאור תבורי, לשעבר כלכלנים במשרד האוצר, והם מביאים איתם את ה-insider information על מה שבאמת קורה בכלכלה שלנו. את ערך מוסף תמצאו בכתובת added-value.co. רוצו להאזין.
אלן, שלום למאזיני עושים היסטוריה. כל אחד מאיתנו, פחות או יותר, יודע איך לנהל את התקציב האישי שלו. אבל חשבתם פעם איך זה לנהל תקציב מדינה? ואיך מגבשים את המדיניות הכלכלית של המשק? זה מה שאנחנו רוצים לספר לכם בפודקאסט ערך מוסף. פודקאסט כלכלי של שני בוגרי משרד האוצר.
שלום, אני ליאור תבורי. שימשתי כיועץ של סגן שר האוצר וריכזתי את ועדת הריכוזיות.
ואני טל וולפסון, שירתי כיועץ בכיר לכלכלן הראשי במשרד.
עסקנו בבעיות הכי גדולות של המשק. ריכוזיות, בנקאות, פנסיה, מיסוי משאבי טבע, הטבות מס, עוני, אי שוויון ועוד.
תוך כדי העבודה שמנו לב שיש פער בין איך שאנחנו תופסים את העבודה שלנו במשרד, לעומת איך שהיא נתפסת מבחוץ על ידי התקשורת והציבור הרחב. כשאנו במשרד חשבנו, כמעט תמיד, שאנחנו תורמים לניהול נכון של המשק ולשימוש שירוי בכספי ציבור. אבל מנגד קראנו בעיתון שאנחנו עושים עבודה גרועה, שאנחנו בעצם חזירים קפיטליסטים שבאופן כללי חושבים על הג'וב הבא.
אנחנו חושבים שהמציאות יותר מורכבת מזה, וניהול משק מדינה אינו משחק פשוט של טובים מול רעים. בפודקאסט אנחנו מעבירים נושאים כלכליים שנשמעים מסובכים, ותוך כדי נותנים הצצה למאחורי הקלעים של פעילות הממשלה ומשרד האוצר.
כדי להדגים את זה, אנחנו רוצים לתת לכם טעימה מהפרק על שוק הדיור.
ואולי זה המקום לדבר על כמה ניסיונות להוריד בצורה מלאכותית את המחירים שבעצם עשו את הדוגמה ההפוכה. אני אספר לך על תוכנית אחת, שאני הייתי, גרתי בירושלים.
אוקיי, של העירייה.
היה תוכנית של העירייה, שנתנו מענק לכל סטודנט, 300 שקל אם הוא גר במרכז העיר.
300 שקלים בחודש.
בחודש, נכון, לשכר הדירה אם הוא גר במרכז העיר.
אז על פניו, תגיד איזה יופי, אני, העירייה תומכת בסטודנטים, מקלה עליהם.
שגורו במרכז העיר, מורידה את מחירי השכירות וכו'.
אבל היא שוכחת שגם בעלי הדירות קוראים מישונים.
אבל מה שקורה, נכון, כל בעל דירה שניגשתי אליו אמר לי, המחיר פה הוא X, אבל לך זה יעלה 300 שקלים פחות אם אתה סטודנט, כי זה מה שהעירייה נותנת לסטודנטים. אני אישית לא הייתי סטודנט, ומה שקרה זה שבעצם המחירים, מחירי השכירות במרכז ירושלים, עלו בדיוק ב-300 שקלים לכל דירה.
עלו לכולם, ומה שמעניין, בנק ישראל עשה מחקר על הנושא הזה, והוא ראה שמי שהרוויח הכי הרבה מהתוכנית הזאת, זה בעלי הדירות.
אלא מה? כן. היה עוד ניסיון, גם בירושלים.
כן.
שבו הממשלה נתנה מענק ירושלים, 100,000 שקל לכל מי שקונה דירה בירושלים, ואתם יכולים לדמיין מה קרה. המחירים עלו בירושלים ב-100,000 שקלים בדיוק לדירות חדשות, ואני עוד זוכר את האמירה של בכיר בממשלה שאמר, הקבלנים בגדו בנו. והכלכלנים אמרו לו, הם לא בגדו בך, הם עשו בדיוק את מה שאנחנו אמרנו שהם יעשו.
כן.
אבל זה המקרים שבהם תוכניות שנשמעות טוב על הנייר, פשוט לא עובדות במציאות.
אז זה אנחנו, נשמח אם תצרפו אלינו, חפשו אותנו בגוגל או בפייסבוק, פודקאסט ערך מוסף.
עושים היסטוריה הם המכונאית דינה בר מנחם, ניר סייג אחראי על מערכת הסאונד באוטו, נתן פוזניאק מנווט קדימה, עידן כהן מתרווח במושב האחורי, קלי אולוקלין בטלפון מארצות הברית, דני תימור הנהג, ואני, רן לוי, מתחבא בבגאז' עם הלפטופ ומנסה לכתוב עוד כמה שוב. אנחנו נשתמע בפרק הבא.
פרקים נוספים של עושים היסטוריה, כמו גם פורום התוכנית ומידע נוסף, תמצאו באתר הבית של התוכנית www.ranlevi.co.il. תגובות, הצעות ורעיונות ניתן לשלוח לרן בכתובת ran@ranlevi.com.
In this house we obey the laws of thermodynamics!